כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
שלום, שלום מאזינות ומאזינים, שלום שירי.
שלום ענת.
שלום לליטל אמירן על ההפקה.
וליובל יסוד.
על הביצוע הטכני, יובל יסוד. והמיקרופון שלי, צריך להרים אותו קצת. שלום לכם המאזינות והמאזינים. ספרו החדש של א' ב' יהושע, שמו המנהרה. מופיעה שם אישה ששמה נוגה, היא הופיעה קודם לכן ברומן הקודם של יהושע ניצבת. שם היא לא רצתה ילדים, אבל כאן יש לנוגה, המנגנת בנבל, ילד ששמו נבו. והיא רוצה יום אחד לעלות עם בנה אל פסגת הר נבו, שאגב נמצא לטענתה בעבר הירדן ולא במדבר סיני, ולצפות איתו ביחד אל הארץ המובטחת, בדיוק כמו שעשה משה, לראות עכשיו בימינו אם זו הארץ הנכונה, אם הדברים קרו כפי שהיו צריכים לקרות.
זאת אומרת, אם היא מובטחת או היא כבר מקוימת? והנה השבוע, אנחנו בפרשת ויתחנן. משה ממשיך לדבר אל העם לפני מותו, הוא מספר עד כמה התחנן לפני אלוהים להיכנס לארץ, אבל אלוהים אמר לו, רב לך, תפסיק להפציר בי.
אל תוסיף דבר אליי עוד בדבר הזה.
תפסיק לנדנד. אבל הוא מוכן להראות לו את הארץ המובטחת רק מראש פסגת ההר. אז משה, כידוע, נשאר שם, רואה רחוק, רואה שקוף, ואילו א' ב' יהושע עומד על פסגה פואטית וצופה אל הארץ, לא זו המובטחת, אלא זו המקוימת, וכותב מה הוא רואה ברומן המנהרה שראה אור ממש לאחרונה בספרי החדשה ובהוצאת הקיבוץ המאוחד. עוד נדבר היום ענת. על המשורר יאיר אורוביץ, שהלך לעולמו היום, בדיוק לפני 30 שנה, בזמן שהמתין להשתלת לב בבריסל, בבלגיה. ואני זוכרת שהודיעו על מותו ברדיו, איך עברו להן 30 שנה. גדלתי בבית שאוהב שירה ומחשיב משוררים, ולכן כשמת משורר אז מרגישים את זה, ואני בתור ילדה הרגשתי איך חור נוצר בעולם. וכשהודיעו על מותו ברדיו, הרגשתי את הזעזוע הזה. אני זוכרת גם כשהודיעו על מותה של יונה וולך, שלוש שנים קודם לכן, את הזעזוע ואת החור שנפער בעולם, ועוד קודם לכן, מותו של משורר גדול אחר, ג'ון לנון, ב-1980.
אגב, לא רק להר נבו נעלה, היום נעלה גם לגג של אחד בתי החולים, גם משם יהושע צופה אל לפחות חלקים מן הארץ המובטחת, ומנסה, אני חושבת, לחייל מחדש את העיניים שלו ושלנו.
המנהרה, רומן חדש של א' ב' יהושע, מספר על צבי לוריה, מהנדס כבישים בדימוס, שמתחיל לגלות סימנים של שיטיון. בעידודה של אשתו, רופאת הילדים, הוא מצטרף בהתנדבות לסייע למהנדס צעיר שבונה כביש נסתר בדרום הארץ. אסאל מימוני, כך קוראים למהנדס הצעיר, שמתכנן כביש צבאי סודי במכתש רמון, אבל הוא רוצה לחצוב בו מנהרה כדי לא לפגוע בגבעה שעליה חיה משפחה שבזית, שוהים בלי זהות. מושג חדש. המשפחה הזאת הסתכסכה עם הפלסטינאים וגם עם הישראלים, ואין לה מקום ואין לה שם, הם פליטים מזן חדש. שלום, א' ב' יהושע כאן איתנו.
שלום וברכה, שלום וברכה.
אז השיטיון מתחיל בכך שצבי שוכח שמות פרטיים.
כן, וכבר כולנו מתחילים קצת עם שמות פרטיים, אבל נקווה ששומרים על שמות המשפחה. אבל כאן מדובר על אדם שהנוירולוג מבחין בראשו, שיש כבר מתחיל שם הכתם הכהה הזה, והמחלה מתחילה להתקדם. כן.
מדוע הוא שוכח שמות פרטיים?
זה כבר עובד לבדיחה בסיפור.
אני אומר, שמות פרטיים בדרך כלל הרבה פעמים גם אנחנו שוכחים, וזה לא דבר מסוכן לכשעצמו, אבל כאן מדובר על אדם שהתחיל אצלו שכחה של שמות פרטיים וגם דברים אחרים, ואז הוא הולך לבדיקה, לצילום של הנוירולוג, והנוירולוג מגלה שאכן יש משהו בעניין, ולא רק שכחה של שמות פרטיים, אלא מתחיל תהליך של דמנציה.
אבל הפרטי, הפרטי אצלו, כן, תכף נקרא מתוך הספר, הוא גם, אתה מספר לנו שלוריה התעקש לא להיכנס לחיים הפרטיים של אנשים סביבו, כן. אלה שעבדו תחתיו, אלה שהוא היה כפוף להם, הוא הפריד בין האישי לבין המקצועי, והנה עכשיו, שנים אחרי שהוא פורש, פתאום עולמות שלמים של אנשים שחיו לצידו כל השנים, נפתחים לפניו, ופה מין עולה שאלה, האם בכלל אפשר להדחיק את הפרטי הזה, אפרופו השם הפרטי הנשכח, לשים אותו בצד ולהתעסק רק במקצועי או בציבורי, כי הוא בסך הכל היה עובד ציבור, או שבמדינה שלנו אין בכלל אפשרות לתחום את זה בין הציבורי לפרטי.
זה יפה שאת מקשרת את העמדה האידיאולוגית שלו כמהנדס בכיר, כראש חטיבה בנתיבי ישראל, שהוא החליט לנהוג בצורה כזאת שלא מתעסק בבעיות הפרטיות של העובדים.
הוא לא מתעסק עם בני אדם, מתעסק רק עם כבישים.
הוא מתעסק עם כבישים ועם בני אדם, אבל עם בני אדם הוא רק במישור המקצועי. לכן הוא לא מתעסק בשאלות יש לך מה קרה עם אשתך, יש לך ילד חולה, למה אתה לא בא לעבודה, נכד יש לו מסיבה בגן. הוא אומר, אל תספרו לי על כל הדברים האלה, אני לא רוצה לדעת, תעשו מה שאתם עושים, אני רושם את האיחורים ואת החיסורים שלכם על פי דרכי, ואני לא נכנס לתוך הבעיות האישיות, ולא יוצר, מנסה ליצור יחסים אישיים איתכם.
פמיליאריות,
אין פמיליאריות. אלא רק יחסי עבודה תקינים, מסודרים, ברור, זה עמדתו. עכשיו, המחלה הזה כבר מתחיל להיות אחרי שהוא יצא כבר לגמלאות. הוא כבר בגמלאות כמה וכמה שנים, ומתחיל תהליך שהוא תהליך שקורה להרבה אנשים של דמנציה. והנה, אם אתם רוצים, כן. הנה הפתיחה. ואני תמיד אוהב לקרוא פתיחות של ספר. למה? כיוון שבפתיחה נמצאת נוסחת ה-DNA של הספר. מבלי שאני עצמי יודע שזאת נוסחת ה-DNA. אני אחר כך מגלה שבאחר כך היא הייתה בעצם תמונה כאן. אצל הנוירולוג. אז בואו נסכם, אומר הנוירולוג. כן, נסכם, לוחשים שניהם. התלונות לא לגמרי הזויות. באמת התגלתה באונה המצחית אטרופיה שמעידה על ניוון קל. איפה בדיוק? הנה כאן, בקליפת המוח. אני מצטער, אבל אני לא רואה כלום. אשתו רוכנת אל התצלום. כן, משהו כהה פה, היא מודה, אבל קטנטן. נכון, קטן מאשר הנוירולוג, אבל יכול להתרחב. רק יכול רואה את קולו או גם נוטה. יכול וגם נוטה. ובאיזה קצב? אין כללים מחייבים לשום התפתחות פתולוגית, ובטח לא בקליפת המוח. הקצב תלוי גם בך. בי? איך בי? בהתנהגות שלך. זאת אומרת, באיך שתלחם, באיך שתיאבק. להיאבק נגד המוח שלי, איך? הנפש נגד המוח. אבל אני תמיד חשבתי שהם היינוח. ממש לא. ממש לא, פוסק הנוירולוג. בן כמה אתה, אדוני? 73.
בולי, אתה מספר על מהנדס שתכנן את שתי המנהרות בכביש 6 בצפון. מי שלא מכיר שיקיר, אני נוסעת בהן לא מעט, כי אני חיה בצפון.
כן, הן לא ארוכות, הן קטנות, אני לא מדבר על ה... כמובן, ונתתי לו את האפשרות לתכנן אותם, אבל אני לא יודע אם הוא עצמו תכנן אותם.
אם הוא עצמו תכנן אותם. בכל זאת, זה המקצוע שאתה בוחר, איש הוא מהנדס כבישים, והוא מתכנן מנהרות, והוא עשה את זה בין היתר.
הוא מתכנן כבישים, אני רוצה לומר, הוא מתכנן כבישים. בארץ לא צריך כל כך הרבה מנהרות, בעיקר זה כבישים.
אז למה זה הגיבור שלך?
זה הגיבור, והספר התחיל לא משיטיון, הספר התחיל ממהנדס דרכים. הוא התחיל דרך בבל וואד, או שער הגיא. אני הייתי במצור על ירושלים, והייתי שם בבבל וואד, והמצור על ירושלים היה קשור בשער הגיא. האם יפרצו את שער הגיא או לא יפרצו את שער הגיא? ואכן בסוף לא הצליחו במלחמת השחרור לפרוץ את שער הגיא. ולכן שער הגיא היה מאוד משמעותי. ואז עשו דרך בומה, דרך חוקפת. והנה, אני עכשיו נוסע בשער הגיא ורואה שהיו שם כבר שני מסלולים בכל נתיב, והנה מוסיפים עוד ומורידים הרים שלמים. ואז אמרתי, אם הייתי בוחר מקצוע, אז הייתי בוחר להיות מהנדס דרכים. יש כאן איזה רחבות כזאת, יש איזה תכנון, אתה משנה את הנוף, אתה מסדר כל מיני דברים. המקצוע מצא חן בעיניי. וכיוון שהמקצוע מצא חן בעיניי, ואני בגיל כזה שאינני יכול לעשות, לשנות מקצוע, אז אני בוחר לי מהנדס דמות ספרותית שהיא תהיה המהנדס.
השם מנהרה, אבל הוא שם שיש בו המון משמעויות.
נכון, נכון.
המנהרה זה מקום חשוך, האור בקצה המנהרה.
כן.
מנהרה גם בהקשר של האדם שעובד זיכרונו, זאת אומרת, המוח נעשה חשוך, הזיכרון כן. נעשה חשוך. הוא גם רחם. לנו יש את מנהרות החמאס.
כן. זהו, זה שם נורא נורא אקטואלי, כשאתה כן. אומר מנהרה, אתה רואה ספר של א' ב' יהושע, מנהרה, מיד אתה חושב על מנהרות החמאס בעזה.
כן, אתה חושב על מנהרות החמאס, אבל לא, לא, זה, לא כאן התכוונתי.
כן.
המנהרה היא באמת דבר מיוחד, כשאתה נוסע בשוויץ, אתה נוסע לפעמים במנהרות
קילומטרים,
ארוכות,
קילומטרים.
ארוכות קילומטרים, ועכשיו עשו מנהרה גם בדרך לירושלים, גם יותר גדולה, ומנהרה זה תמיד איזה דבר מיוחד, כזה פתאום נעלם הכביש, נעלם הכל, אתה בחשיכה ויוצא. אז זה מין גם קבר כזה שאתה
בדיוק.
נכנס לתוכו, אבל יש לו פתח.
אבל גם בחרת בדרום הפעם. בדרום, במחדש
בדרום.
רמון, הם גם עוברים דרך הקבר של בן כן, גוריון כן, בשדה בוקר.
הספר הזה דווקא בגלל שלוריה היה מהנדס בחטיבת הצפון, ועשה כל הזמן בצפון, אז הפעם הכנסתי אותו לנגב, ובנגב ובמיוחד במחטש רמון, שהוא מחטש יחיד במינו, ואני למדתי גם את כל מיוחדותו וסגולותיו המיוחדות ואופיו המיוחד של מחטש רמון, שהוא גם כמובן אחד מן האתרי חובבי הטבע הגדולים כן. ביותר, וניסיתי שמה ולמדתי כמובן את מחטש רמון וירדתי לנגב, כיוון שאני אגיד לכם מה הנגב. אני לפני כמה זמן נתתי הרצאה ביוטבטה, ובאתי לאלת, ישנתי באלת ונסעתי יוטבטה. יוטבטה, קיבוץ נהדר, פורח.
שתית שוקו.
מה?
שוקו.
יש להם הכל. אבל לא, זה קיבוץ, קיבוץ, כן. קיבוץ, ושעומד עדיין קיבוץ. בסביבות כמה קיבוצים קטנים. ופתאום אתה רואה את העליבות. העליבות של הנגב, שבהם לא משקיעים, שבמקום שמה שזה יהיה אזור פורח, עם כל כך הרבה קיבוצים ויישובים, וכל מה שקשור בכך, לעומת כל ההתנחלויות האלה שתקעו בתוך השטח הפלסטיני, ביהודה ושומרון, אז אני פתאום אמרתי, צריך לתת לנגב את מקומו. והספר מתרחש חלקו בדרום, ובן גוריון כמובן הוא דמות מאוד כן. מרכזית בכאן, כמו שהוא אמר, בנגב, בדרום, ייקבע גורלו של העם היהודי.
ויש לך גם את המבט על ישראל, יש צנה שבה אמא של אחד החברים של הנכדים, אמא של נבו, לא סתם היא קרא לו נבו, yeah. כן? כמו משה שעומד על הר נבו, הוא מסתכל.
זאת נוגה, מניצבת.
נוגה, כן, כן. מניצבת, נכון.
הגיע מהספר הקודם, שם היא לא רוצה ילדים, וכאן כן. יש לה
יש לה ילד, היא אם חדורית, והיא אומרת, אני רוצה יום אחד שהילד יעמוד ויסתכל באמת באמת על ישראל, ויראה אם זה באמת המקום הנכון.
כן,
ואתה כל... מספר כבר בעמודים הראשונים על הכיפה הקטנה מבצבצת מראשו של הנוירולוג, ואחר כך על הכביש בהתנחלויות שנגנז ובמקומו בנו חומה שתסתיר ככה את התחצוץ בין הכפר הישראלי לכפר הפלסטיני, וכמובן המבט מחודש הזה על נבו, והשבזים השוהים בלי הזהות הפלסטינים של לוריה נאלץ או מכיר, הוא בעצם מכיר באופן אישי, אישי, הוא חמק מהאישי, ופתאום בא אליו משפחה הכי אישית שיש.
כן, הסיפור במרכז של הסיפור הזה עומד שאלת החולי, החולי, על כל גווניו, והחולי קשור גם בבעיה שלו, של השיטיון, גם בעיה של בבית החולים, גם אשתו היא רופאת ילדים,
היא רופאת ילדים.
ואחר
כך היא חולה, אחר כך היא חולה בחיידה כלים.
גם היא חולה, גם היא חולה במהלך הרומן, ודווקא לויה הוא זה שמתעשת ועוזר לה ומשתלט על כך ומביא אותה לחדר מיון בזמן וכל מה שקשור בכך. אבל החולי, החולי על כל גווניו, המקום שבו הישראלים והפלסטינים נפגשים במקום האנטימי ביותר הוא בבית החולים. בבתי החולים, בבתי מרקחת, אנחנו נפגשים זה מול זה שווים. ולא רק אנחנו עם הפלסטינים הישראלים, אלא גם הפלסטינים בשטחים. ויש את הדבר הזה הנפלא של בדרך להחלמה, שיוצאים כל בוקר ישראלים ומביאים ילדים חולים לבתי החולים בארץ, ובערב מחזירים אותם. החולי, אבל הוא גם המקום שבו הישראלים יכולים לדעת דברים על הפלסטינים, כדי לנצל אותם אחר כך למטרות של מודיעיניות. והחולי גם קשור במשפחה הזאת שרצתה חשבה שהיא תמכור אדמה לישראלים בסתר, על מנת לקבל לב חדש לאישה החולה. כל המקום הזה של החולי על צדדיו החיוביים ועל צדדיו השליליים ועל צדדיו האינטימיים הוא חלק מן הספר הזה.
מה הביא אותך לעסוק בחולי?
החולי הוא המקום שבו אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים עם עם אחר באינטימיות הגדולה, ואנחנו צריכים לעשות אלף פעמים חוק לאום כזה וחוק לאום כזה. הם פה.
בסוף אתה שוכב לידם במיטה בבית החולים, אתה חולק איתם את החדר.
גם חולק איתם את החדר, וגם כיוון שאני הייתי בספר הזה נכתב בזמן מחלת אשתי שאחר כך נפטרה, אני ראיתי מה זה בית חולים, גם כפציינטים וגם כרופאים ורופאים בכירים. כן, יש מנהל בית חולים פלסטיני בנהריה, הוא מנהל אותו, וקובעים קודים ישראלים לרפואה ולאתיקה רפואית גם פלסטינים בתוכנו. אז כל המערכת הזאת שיש בה גם חולי במובן הרע וגם חולי במובן של החלמה, אז זה גם חלק מתוך הספר ומתוך הנושא שלו ומתוך המאבק שלו.
אתה אומר שאולי אם כל אחד מאיתנו היה יוצא בבוקר עם הרכב שלו ואוסף...
אני יצאתי עם דורית הופ, שאתם אולי מכירים אותה, שהיא נפטרה גם לפני חודשיים, כן? ויצאתי איתה לאביב פלסטיני חולה, והוא ובנו במעבר אייל. כל זה, אנחנו לפעמים לא יודעים על המעשים, ברופאים של, לזכויות אדם שיוצאים בשבת, בכירים, כן. יוצאים למחנות הפליטים ופותחים קליניקות במשך השבת.
אז למה קוראים להם פה בוגדים? בולי.
קוראים למי?
לאנשים האלה, לא, לזכויות רופאים לזכויות אדם. למה יש אנשים
בוגדים?
שקוראים להם
לא
בוגדים פה?
לא יעיבו לקנות להם בוגדים, אני לא יודע מי שקורא בוגדים, אני לא יודע, אבל בסך הכל, ברמה מסוימת, זה האמביוולנטיות ושתי הפנים של הבעיה הישראלית-פלסטינית, שמצד אחד אינטימיות ומצד אחד חמלה אחד לשני ואחד כלפי השני, ומצד שני הניכור, התחושה של האדנות וכל מה שקורה.
אז בוא נקרא עוד קטע שמתקשר לפלסטיני שהוא פוגש בבית החולים, שתרם כליה.
כן.
והוא לוקח אותו לגג, כן. כדי לחדד לו את המבט.
כן. הוא, כשלוריה, שאשתו מאושפבת שמה, היא בעצמה רופאה ומאושפבת במרפאה שלה, הוא מסובב בבית החולים. מאוד תמוד אליה, ואחר כך לאט לאט היא מחלימה, והוא רוצה לדעת האם באמת משתילים, כמו שכל הסיפור של הפלסטינים שם על הגבעה היה קשור בעובדה שהם קיוו שישתילו לב ללב החולה של האימם, ולכן בחו קרקע, ומסתבר שהאם מתה בלי שאפשר היה להשתילה, והם לא רצו להחזיר את הכסף.
כן, הם מסתכסכו עם הפלסטינים, הם מסתכסכו עם היהודים.
ישראלים, ועם הישראלים גם.
הם מסתתרים שם במכתש.
הם מסתתרים שם, כלומר שקצין אחד שהיה אחראי לכל האופרציה הזאת, הוא לקח חסות עליהם, על כל מה שקשור בכך. אבל הוא, כשהוא מצווה בבית החולים, הוא רוצה לדעת האם באמת בבית החולים הזה השתילו, או שרצו להשתיל. הוא רוצה בכלל ללמוד את העניין הזה של השתלה.
Okay.
השתלה של לב, זה גם בכלל דבר, והשתלה של כליות, וכל הדברים האלה. אתמול בני חזר מבית החולים וסיפר על דתי, איש דתי, שהרב אמר לו, תיתן כליה אחת למישהו שחולה בקהילה, הוא לא מכיר אותו, והוא לא חבר איתו ולא קרוב משפחה, והוא הולך לתת כליה כמצווה. וכל העניין הזה של השתלה של לב, שכל המשמעות שקשורה בכך. והנה הוא רוצה לדעת עם זה, ואז הוא מוצא פלסטיני אחד שהשתיל, שנתן את כלייתו לבן דוד פלסטיני באזור הישראלי. ואז הוא רוצה לחקור אותו. ואז הוא אומר לו, מאיפה אתה? מאיפה כפר אתה? אז לפחות תגיד לי מאיזה כפר בא אליכם המורה המשכיל שלך, המורה הזה שהוא חושב שזה המורה על הגבעה שם במחתי שרמון. מאיפה שאני יודע כבר שכחתי אותו. אם ככה לפחות אתה בעצמך מאיזה כפר אתה. כבר אמרת לך בפעם הקודמת, אז הבבדה, ליד קבטיה, כפר לא רחוק מכאן. ביום בהיר כמו היום תוכל לראות אותו אפילו מהגג של בית החולים הזה. מכאן מבטל אורי את האפשרות. למה לא מתעקש הפלסטיני? אנחנו מאוד קרובים אליכם. כל דבר נוגע בכל דבר. כשהשמיים נקיים כמו היום, אם עולים פה לגג, יכולים אם רוצים לצייר את הקו של הירדן. הירדן פולט לאורי בבוז. מהגג? מה זה חבר? אתה לגמרי מבולבל. למה מבולבל, מוכר הצעיר? אני אומר לך, אם זה יום בהיר כמו היום, תוכל לראות מהגג של בית החולים הרבה מאוד. בשום יום נחץ לויה, לא בעיר ולא אפור. תשמע, אני מכיר טוב מאוד גם את הצפון וגם את המרכז. הסתובבתי בו בכל חור, גם הרבה כבישים תכננתי, ואני אומר לך, אי אפשר לראות מפה את מה שאתה חושב. אבל הפלסטיני בשלו לא מה שאני חושב, מה שאני יודע שאני רואה. תגיד אדוני, אולי אתה רוצה להתערב? להתערב צוחק לויה למשמע הצעה המפתיעה. בעצם למה לא? אם נעלה לגג ובאמת תראה את השומרון ואת הירדן, אני אקנה לך בבית קפה הזה ארוחה שלמה. אל תקנה לי שום ארוחה, מתמרמר הפלסטיני. אני לא צריך טובות כאלה ממך. יותר טוב נשים בינינו 100 שקל, או שזה יותר מדי כסף בשבילך. 100 שקל זה כלום בשבילי, קובע לוריה בשחצנות. אם תוכיח לי שאפשר לראות מכאן אפילו את קצה הכפר שלך, תקבל ממני 100 שקל. וממך, אם אני צודק, אקח רק שקל אחד סמלי. אבל בטח לא חוקי להסתובב פה על הגג. אם אפשר להסתובב, למה שלא יהיה חוקי פוסק הפלסטיני הלכה? רק כשאתה בן אדם לא צעיר, תצטרך להיזהר שלא תיפול משם. למה שפול אומר לויה? באמת לא צריך שתיפול. אבל עוד לא אמרתי לי, לא אמרת לי מה אתה עושה כאן בבית החולים, מה המחלה שלך, או שאתה רק בבדיקות. אני כאן בגלל אשתי, שהיא רופאה בכירה במחלקת ילדים, וחטפה חיידק אלים מילד חולה שהביאו לו דווקא מכם, מהרשות שלכם, ולכן החברים שלה השפזו אותה, אבל היא כבר מבריאה. אם היא גם חולה כאן וגם רופאה כאן, מזדקף הפלסטיני ומלקק משפתיו טיפת קפה האחרונה, אז בטח שמותר גם לך הבעל שלה להסתכל על העולם מהגג בשביל לראות אם אני מדבר סתם.
הוא אומר לו, אני גם רואה ואני גם יודע, הפלסטיני הזה שאגב קוראים לו אלאדין.
אלאדין, כן.
באמת למה שטיפול, אומר לו.
מאלף הלו. הם עולים על הגג שם, בין המפגנים, ורואים. ורואים את מה שאי אפשר לחלק יותר את הארץ הזאת. אי אפשר, זה כל העניין. שפתאום רואים שההתנחלויות נמצאות בתוך הכפרים, והכל מעורבב והשטח הוא קטנטן. וזה העניין. אז זה אומר דבר אחר, זה אומר משהו אידיאולוגי אחר, שהם פה ואנחנו פה, ואי אפשר יהיה להפריד בין שני העמים האלה, ואת צריך לחשוב האם נדבר על אפרטייד, האם נלך לאפרטייד,
עוד חומה ועוד חומה ועוד כביש עוקף,
או שאנחנו הולכים לחזון אחר.
תגיד, המדינה שלנו גם סובלת משיטיון?
יש איזה שיטיון, ושיטיון הוא גם, לכן גם בספר הזה יש הרבה הומור, כן?
כן, הוא מאוד מוצא.
אז בשיטיון יש גם הומור, כן. גם אדם עם שיטיון לפעמים מצחיק.
כן? כל הסצנה הזו שהוא שוכח את השם הפרטי של כן. אשתו של כן. הסגן שלו, הוא בא כן. בעצם למסיבת כן. הפרידה, הפרישה כן. של הסגן
והיא
שלו.
והיא מבקשת את השם
והיא מחדר. והיא מדורשת ממנו, כן. וגם אנחנו יודעים שיש שם סיפור של לא רק שיטיון, אלא גם פיתיון, כן?
פיתיון, בדיוק ככה.
קצת לפתות אותה והיא דורשת. רשת ממנו את שמה הפרטי והוא חומק ואנחנו לא יודעים אותו.
כן.
בעצם.
אבל אחר כך אשתו אומרת לו, היא במיוחד זוכרת, ואז אומר לה, את גונבת מהזיכרון שלי לזיכרון כן. שלך. אבל כל העיקר זה שני המהנדסים. המהנדס הצעיר,
הסהל.
שהוא מתכנן את הכביש הזה, ופה יש לו עוזר ללא שכר, כן? מהנדס בכיר מאוד, שהוא צריך לתת בעצם לגיטימציה למנהרה הלא חוקית הזאת שהוא צריך לבצע, וכל המערכת בין המהנדס, מבוגר לצעיר, כאשר הצעיר הוא כאילו המנהיג כאן, אז זה היה בעיניי אחד מהלבבות הפרקים. הפועמים של הספר הזה, מערכת היחסים ביניהם.
ולא סתם קראת לו עשהאל, אצלך יש תמיד משמעות לשמות. לוריה, אנחנו שר חושבים על לוריה, על הקבלה הלוריאנית, על הארי הקדוש. עשהאל הוא גם שם דתי, כי נשא אותו האל, ורמזים לדעת ולרבני הרחוב שהוא גר בו, רחוב יעקב למדן.
יעקב עמדן.
עמדן, כן. טוב, אני לא אדבר למה בחרתי ברחוב עמדן כאן, זה קשור באיזה חבר שלי, חבר טוב מאוד, נורתה לדבר.
הוא היה אז הרב שאוהב להתפלמס עם כולם, התפלמס, הרב עמדן, נגד השבתאות, עם הרמב״ם, עם כולם הוא רב.
הוא רב, כן.
רב עם כולם.
כן, נכון. אבל לא החבר שלי, לא החבר שגר שם, לא רוצה לדבר הרבה.
אז משהו על השמות, אבל השם של הגיבור,
השמות
לוריה.
השמות של הגיבורים, תראי, לוריה זה שם שלקחתי, אחר כך נברר שהוא בעצם חצי מזרחי. כלומר שהוא הנאורולוג רוצה לברר אם יש
גנים
כן. שקשורים לשיטיון הזה, כמו שזה הרבה פעמים זה בא דרך
גנטיקה.
אז הוא מסתבר שיש לו מצד אחד משפחה שהסבים נרצחו בשואה, לכן זה מדובר על אשכנזים, ומצד שני מאמו הוא מספר על איזה קרובת משפחה שהגיעה לארץ והיא באה מצפון אפריקה. כלומר הוא בעצם חתיכתי. מימוני זה גם שם של איש מזרחי, אבל גם הוא כנראה חצי חצי, כן, שאימו היא לא כזאת. כך שיש בעצם, הם שניהם מעובבים, כן? וזה מאוד טבעי היום, היום שמדברים על בעיה מזרחית, וזה, כל כך הרבה אנשים הם בעצם מורכבים משתי העדות, ולכן נתחיל לדבר על זה ועל מחיצה וכל זה ועל שבטים נפרדים, זה לא נכון. אבל אני רוצה לומר שחלק מהלב הפועם של הספר היה עבודה משותפת הזאת של איש בכיר,
כן.
בגמלאות, שלא מקבל שכר ושאיש צעיר, מהנדס צעיר מנווט אותו.
והוא גם אומר לו דבר חכם, הוא אומר לו, מימוני, כשהוא מגלה לו על השיטיון שלו, הוא אומר לו, זה גם יכול להיות דבר חיובי, הוא יהיה הרגש שלך.
כן, הוא יהיה הרגש שלך.
כן.
ובמקום אחר הוא אומר, הוא יהיה הסמכות שלך, כמו כן. סמכות של ראש ממשלה שיש לו שיטיון, זה מקנה לו איזה סמכות בזה.
כן.
הוא יהיה הרגש שלך, ואתה תהיה בסוף ילד. והם, המילה שיטיון עברה לי מאוד כאן, עברה לי מאוד, כיוון שלא הייתי צריך להשתמש בשם אלצהיימר. אלצהיימר זה מחלה, אגב, נפרדת, שטיון כן. זה מחלה.
דמנציה.
דמנציה, בתרגום זה כנראה יהיה דמנציה, אבל זה בעצם, דמנציה זה שיטיון, במילון יש שיטיון או כהיון. ויש לה, בחרתי בשיטיון ולא בכהיון, כיוון שיש מזה משהו רך יותר, עליז יותר, גם
המילה נותן, כמו שטות.
כן, נותן איזה גבי ופותח איזה פתח להומור, לפריקת הזהות, לפרימת הזהות, כן? ומבחינה זאת, השיטיון הוא הופך להיות איזה מין אמצעי לבטא דברים שאתה לא יכולת כאילו לבטא אותם אם אין לך שיטיון.
ואתה מתאר בספר גם זוג בערוב ימיו, שעדיין חי ובועט, כמו שאומרים.
אל תגידי בערוב ימיו, היום יש כאלה
שלך. 73, כן, 70 זה 50 החדש. סליחה.
זהו, בדיוק ככה, לא בערוב ימיו.
אתה צודק ב-100%, אבל זוג מבוגר שיחסית, אוקיי? שעדיין פעיל, יש ביניהם תקשורת, יש ביניהם אינטימיות, יש ביניהם אהבה.
כן. וכאן ישנו עוד מושג אחד שהוא בא בהתחלה. הנוירולוג אומר להם, אחרי שהוא נתן להם את הדיאגנוזה ואת התילום, הוא אומר, אתם צריכים להגביר את התשוקה המינית ביניכם, וקורא לה תשוקה רפואית. עכשיו, אני נכנס לעניין הזה דרך שני הדברים, וזה בהתחלה, דרך הנפש, הנפש נגד השכל. הנפש שמותיעה דברים אחרים נגד המחשבה ההגיונית שכאילו כך צריך לעשות, והמנהרה היא בעצם פתרון של הנפש ולא פתרון של השכל. מבחינת שכל היה צריך את הגבעה שמה לקרסם ולהשמיד, אבל יש גם את התשוקה, והוא קורא לזה תשוקה רפואית. והתשוקה הרפואית היא מקבלת במין מימד. אני לא עושה את התשוקה רק למען התשוקה, אלא אני עושה את זה כדבר שירפא אותי, ודווקא אתם, זוג מבוגר, שבעצם עכשיו אולי אפילו תיבהלו מן השיטיון, ועוד תתרחקו זה מזה, להפך, התשוקה היא רפואית, אתה לא, חייב להתעלס באהבה מבחינה רפואית, כן? וזה נותן גם לדברים אחרים כמובן, לקשר עם המשפחה הזאת, עם הבחורה הזאת שמתת שם,
פלסטינית,
הנדי וכולי, כל הליבידו זורם גם במקומות אחרים.
אז הזכרת קודם את מחלתה של אשתך איקה שנפטרה, והספר נכתב, אני מניחה, גם בימים שהיא הייתה חולה,
כן.
ואחרי שנפרדת ממנה, ו... ידעתם אהבה מאוד מאוד ארוכה, והיא הייתה הקוראת של הספרים שלך, והספר כן. מוקדש לה, לאיקה שלך.
כמו הרבה ספרים מוקדשים כן. לה. לא רק הרבה ספרים מוקדשים לה, אלא גם כשהמשכתי אחרי מותה, ידעתי...
קראתי את הזוג הזה וראיתי אתכם כל הזמן.
אז, כן, את לא מכירה כך אותה, אבל, כן. לא מכירה, אבל ברמה מסוימת, יש שם משפטים, ויש שם דו שיח, שאני יודע שהיא הייתה אומרת אותם. אני לא בשיטיון ולא כן. זה, אבל יש... דרך התנהגות שאני כאילו אחרי מותה ידעתי שככה אם היא הייתה בחיים ככה הייתה מדברת שהיא אומרת עליהם פעמים הוא אומר לה כל מיני לא את אמרתי ככה לעשות ואז היא אומרת אל תהיה חסיד שוטה שלי וזה בדיוק משפט שלה אל תהיה חסיד שוטה שלי
או שהיא אומרת לו וזה הוא אומר אשתי ככה קצת חוצפנית דוחפת אותי לעבוד עם מהנדס צעיר ולמה הוא צריך אותי בכלל זה ואז הוא אומר החבר שלו אומר לו כלומר למרות הבלבול מי יותר ומי פחות אנחנו עדיין בונים וסוללים בארץ הזאת ואם אנחנו טועים יש לנו אפשרות לתקן אשתך צדקה שהיא כן. שלחה אותך כי כן. כוחך עדיין כן, במותניך. כן. אתה עדיין סולל כבישים. כן. ואני אומרת לך, א' בית יהושע, אתה עדיין כותב ספרים עם המון תנופה ועם המון חיות. זאת אומרת, זה סולל כבישים, זה כותב ספרים, והיא לא טעתה.
אני יודע, אני מקווה, כן.
טוב.
תודה.
שנבוא לאכול אצלך שקשוקה?
שקשוקה...
בסוף השיחה, כל הספר מלא שקשוקה.
שקשוקה זה היה סימבול פיזי למה שקורה במוח. ויש לנו שקשוקת במוח, כן.
אבל זה גם אדום ורוטט ומלא תשוקה.
כן, ויש בתוכו שמש חלמונית.
טוב, יש עוד הרבה על מה לשוחח על הספר הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
בית יהושע בולי על הספר החדש, המנהרה שראה אור בספרייה החדשה. תודה לך להתראות.
תודה רבה. תודה.
תוך כדי השיחה הזאת קיבלנו תגובה ממאזינה, דוקטור מלי רול, שמדברת על הנושא הזה של חולי כמטאפורה למחלה חברתית, כן, לאיזשהו ניוון מוסרי בחברה. היא הזכירה את הר הקסמים של תומאס מן ואת הדבר של קמי. אנחנו כאן הזכרנו
גם... העיוורון של סרמגו.
וגם המגיפה השחורה בימים של בוקצ'ו. כל הסיפורים האלה נולדו על רקע המגיפה המאיימת הזאת, שתמיד גם הסיפורים עצמם, יש בהם כל כך הרבה ניוון מוסרי, והרבה חן הסיפורים של בוקצ'ו כמובן, ואנחנו מבינים מי עושה מה. זאת אומרת, אנשים ש... סיפורים מאוד פשוטים, מאוד עממיים, קצת וולגריים, וזה קורה באמת על רקע של...
זה רעיון, כן, אולי נעסוק בזה איזושהי תוכנית, באמת כל הנושא הזה של חולי וספרות, זה קיים בספרים רבים רבים כמטאפורה לנו בני האדם. קצת מוזיקה. היום ה-26 ביולי, לפני 30 שנה, הלך לעולמו המשורר יאיר הורוויץ, אחד מן המשוררים החשובים והמשובחים שלנו, בני דורם של יונה וולך, ומאיר ויזלטיר, שקצת נשכח, אפשר לומר אפילו קצת הרבה. אולי כי הוא היה חרישי יותר, השירה שלו יפהפייה, אבל לא תמיד מתמסרת. הוא היה אדם חולה לב, ירושה מאביו, שממנו התייתם בגיל צעיר, והיתמות ליוותה את הפואטיקה שלו, ומאוחר יותר גם מחלת הלב ליוותה את הפואטיקה שלו. הוא נפטר בגיל 47 בבריסל כשהוא המתין להשתלת לב. ובין לבין הוא באמת כתב שירה מושלמת, כמו השיר הבא שנשמע אותו בקולו, לאהבתי שתשכים.
שקט שקט הערב עובר בעץ ובלב. האדמה פנים מפקירה לברכת שמיים והרוח בהפיכות סיני יפזר את הקסם המאפיר בעלי שלכת ויבשר לזרעים מייחלים את בו המים בשורשים צמאים. שקט שקט באהבתי. שובי, שובי לקסמך אהבתי. שובי נסוכה פני מלאכים, פני מלאכים אהבה לי. נחים עליים מלאכים ואור פרחים נפקח מהלכים, בעדנתם שתים על ימים נעלמים, ורק הלב בודק עינתם במלאכים הנחים עליים. באים ערב עובר שקט שקט. האדמה פנים מפקירה ומשב רוחות יצנן, באוויר צלול לאהבתי כשתשכים.
שלום למשורר ולמגיש התוכנית אש זרה, נדב הלפרין, כאן איתנו באולפן.
שלום.
ונאמר שלום גם לחוקר הספרות, הפרופסור מנחם פרי, מי שהיה חברו הקרוב והעורך של יאיר הורוביץ. שלום מנחם.
שלום,
שלום. למה יחסית למשולש וולך ויזלטיר הורוביץ, אנשים פחות מכירים את השירה שלו ובקיאים בה?
השירה שלו אולי קשה יותר, למרות שהיא שירה יפהפייה, היא בין השירות הגדולות של הספרות העברית. היא אולי קשה יותר, והוא גם איננו איתנו, אם כי גם יונה איננה איתנו, אבל יונה הייתה יותר פרובוקטיבית, ויש לה סוג אחר של מעריצים. אבל ליאיר הורוביץ יש קהל נפלא של משוררים, כל המשוררים קוראים אותו, יש המון משוררים היום שמעריצים אותו ומושפעים ממנו, יותר מאשר משני חבריו האחרים לשלישייה, ובסדר, זה המצב, כן? אגב, שמו הורוביץ, לא הורוביץ. את אמרת כן. בסדר, אבל קודם מישהו אמר אחרת.
קודם
לא
זאת אני.
אגב, בריאיון איתו ישן, הוא אמר בהקשר הזה של ידידיו המשוררים, הוא היה מודע לזה שהוא קצת אחר מהם, הוא אומר, מה שחשוב זה מידת האמון, ובאהבה שחש אליך ציבור קטן. ליונה היה רצון לפולחן עצמי, היא לא החמיצה דיבור כלשהו במקומון או בעיתון נשים, למאיר יש מטבעו כוח מנהיגות, אני חסיד של זכות הגמגום. לי אין צורך בליטוף הזה.
נדב, מה אתה אומר גם כמשורר?
אני יכול לומר לכם שקודם כל עם השירה של הורוביץ, אתה בדרך כלל כשאתה מתחיל לקרוא שירה, גם כנער, אתה נחשף אליה מאוחר יותר, כי באמת יונה ומאיר שהיו חבריו לשלישייה הזאת, צעירי הצעירים, שהתואר הזה ליווה אותם גם כשהם לא היו ממש צעירים, הם למעשה היו הרוקנרול של השירה העברית, דור הרוקנרול, ובאמת יונה עם שורות כמו כשתלך למסע LSD, או מאיר עם שורות כמו זו מדינה עברית, אהבה חופשית, זה סיסמאות שאתה יכול לתלות לך בחדר בתור נער, הן מאוד ברורות לך, וכשאתה הולך אל השירה של יאיר, כמו בשיר ששמענו, לאהבתי כשתשכים, אתה מרגיש שיש פה בקשה אחרת, בקשה לקשב אחר, לקצב אחר. אין פה סיסמה ואין פה נאום, אלא יש פה איזושהי הצעה להסתכלות על העולם. אני חושב שזה גם מאוד מתחבר לדיבור של יאיר על עצמו, מכיוון שאורוויץ תמיד אמר שהשירה היא בשבילו כלי כדי להעביר את תחושותיו באופן המדויק ביותר. עכשיו, כדי לייצר סיסמה, כדי לייצר משהו שיזכר בקלות על ידי רבים, אתה צריך ללכת לאיזשהו מכנה משותף רחב. אבל פה אתה מאבד את הדיוק, כי כולנו יכולים לומר שאנחנו מאוהבים, וזה יוצר מכנה משותף, אבל מה אנחנו באמת מרגישים? איזה מילים יוכלו להעביר את החוויה אחת פעמים שאנחנו חווים ברגע? פה פתאום אנחנו צריכים לפנות לצדדים האחוריים של השפה העברית, מהמקורות או מהמילון, ולנסות למצוא דווקא משהו שייצור אולי איזו אמירה סתומה, אבל שאי-אי בצירוף שלה ביחד נוגעת במשהו ממה שאנחנו באמת מרגישים. וזה היה הסיפור של יאיר.
יש לו באחד השירים מהמחזור, שירים ללויס, שתכף נתייחס אליו, אונייה חורשת בימים חרשים. מנחם, למרות שהשירה שלו באמת עטופה ביתמות, במחלת הלב, ויש שם איזשהו אופל ועצב, הוא היה איש מאוד מצחיק, ואני זוכרת אותך לא פעם ולא פעמיים מספר על כל הדברים שעשיתם ביחד, גם לאנשים אחרים, איש עם המון חוש הומור.
הוא היה אדם עליז, תמיד היה אדם עליז, הוא היה בתוכו, אני אפילו לא יכול לומר שהוא היה אדם עצוב בתוכו. גם השירה שלו היא נרקיסים למלכות מדמנה. השירה שלו היא ניסיון מתמיד לעשות טרנספורמציה של הקצה הנמוך של של המדמנה, של המחלה, של העצב, למצבים אחרים שהם לא בדיוק ההפך, אבל למצבים של עידון, של יופי, של שירה, של שמחה חרישית, של ארץ שהיא לא השמש, כי השמש היא אשליה, אבל היא ארץ הצל בשעת ההתבהרות.
כן, כמו בשיר, השיר היפה ללויס, כן, אולי כן. תכף נשמע את שלמה גרוניך קצת שר אותו.
היה נהדר.
אבל בוא נשמע עוד שיר אחד, שהוא מאוד הומוריסטי, נדב, שגם אתה מאוד אוהב אותו, מנחם פרי.
אתה פרסמת אותו גם בקריכה האחורית של כל השירים, זה קובץ שיוצאת במלאת 10 שנים למותו, זאת אומרת לפני עשור.
במלאת 20 שנה למותו. כן, 20 שנה למותו.
20 שנה, כן. לפני 10 שנים, קובץ מאוד מאוד גדול שאתה ערכת, והוא מסודר באופן כרונולוגי. כל שירתו מלבד השירים שהוא עצמו פסל, והחלטת לא לכלול אותם, לכבד את הבחירות שלו.
הבטחתי לו, נשבעתי לו.
אז בוא נשמע את השיר שהוא באמת, נדב, כן.
ורק אמרת שזה שיר הומוריסטי, וזה נכון, יש בו הומור, אבל אני חושב שמה שפרופסור פרי עשה, כשהוא שם אותו בכריכה האחורית, הוא הבין שזה במובן מסוים ההמנון הגדול שיכול לתווך את יאיר לקהל אוהבי השירה העברית.
נכון.
ויאיר את יאיר שואל לאן? לאן אתה הולך, יאיר? ויאיר ליאיר משיב, איני מצפה דבר, ואני שמח שאני כאן, יאיר, רק ממועקה. ואל תשאל, לא, אל תשאל, שאיני מצפה, אלא לכך שאיני מצפה. אתה מבין? אני יצא. אתה רואה, יאיר? אני מדבר. יוצא. מתנער. אתה זוכר? הייתי כאן איתי. אישה 1.60 מטר גובה. אתה יודע, יאיר? נפרדתי מאישה 1.68 מטר גובה. גובה העקבים, ולא עומק הצעד. אתה מבין, יאיר? כבר הייתי במקום הזה, יאיר. ולא רוח משם שוטפת אותי, ולא רוח משם. אל תשאל לדבר הנשבר, קרות, יאיר, אתה מכיר, מתחדש, ובכן יאיר את יאיר שואל לאן יאיר נלך, עד מתי ינבע הכוח המנחם, המנחם כל שנקרא, ולנו, לעת מפולת מי, מי לנו, הקמים צחים, רעננים מאפלה, אם לא יאיר את יאיר שואל, אני שואל, יאיר.
למה בחרת בו באמת בשיר הזה?
מעניין שכל הצעירים קוראים את השיר הזה יאיר וזה בסדר גמור, אני קורא את זה יאיר את יאיר שואל. כי כך קראתי לו.
על מה השיר הזה? על מה השיר הזה מנחם? גם שמך מוזכר שם.
זה תקופה בשירתו של יאיר, אחרי שהוא הפך מדמנה לנרקיסים וכו' וכו', זה תקופה שיש שורת שירים שבהם הוא מדבר על חייו, על תקופות בחייו, כמעגלים של קימה לתחייה ונפילה, קימה לתחייה ונפילה, וכאן הוא שואל עד מתי יהיה הכוח הזה לקום. השלב הבא של שירתו היה שהוא מצא כוח בהשלמה. האיש הזה הכין את עצמו 10 שנים לפני מותו למותו, וזה שהוא השלים עם המוות, הוא ראה את זה ככוח, וזה היה הכוח שהוא כתב עליו הרבה ב10 שנים האחרונות.
כן, בעיקר בציפור קלואה ובפרפור פרוזדורים.
לא, אפילו עוד לפני.
אפילו עוד קודם.
כן, המוות הוא כתב 10 שנים לפני מותו. שיר הליז, אני חשבתי שהתכוונתם, נכון, זה שמתי על הקריכה, אבל חשבתי שהתכוונת לשיר אביב, כן, הוא השיר אחרי הליז שלו.
מנחם,
אני אקריק שיר אביב?
כן, כן, בוא נשמע.
שיר אביב. משקים קטל הולך, יום טוב חפר ונסע, דליים מלאי אפר, לתומו חשב דליים מלאי שמש, לעצמו אמר, אני רוצה לחיות. היה שומע ציפור שר, הרי אני יותר גבוה, ואדמה שלך איננה אדמה של שמיים. יום טוב שחפר עד היכן למטה למטה, אמר לציפור, הרי זרם מים אינם שמיים, והעץ הרי בול נבוב. בראשך נכנס זבוב, עוד שר ציפור. בראשית ציפור אמר, יום טוב שחפר לתומו.
שחפר לתומו, וגם את זה אתה יכול לקרוא הרי, גם מהכיוון השמח כמו שאמרת, וגם ממישהו שחופר חופר בור.
יום טוב שחופר למטה למטה, ומשלה את עצמו שהוא בשמיים, והציפור צוחקת עליו, ואז הוא אומר, יש לי ציפורים בראש, כלומר את בכלל בראש שלי, אז מה את צוחקת עליו?
מנחם, יש לו הרבה מאוד שירים שבאמת עוסקים ביתמות, ואחר כך שירים שעוסקים במחלה שלו ובהכנה למוות, ועם זאת יש לו הרבה דמויות בדיוניות עם שמות כאלה מסקרנים, כמו לואיס, מחזור השירים ללואיס, סלוויון, סהלי, שזה פעם לית ישורון אמרה לי בריאיון, שזה מין משחקי מילים עם שם הגנאי שדבק בו בילדותו.
אני כתבתי על זה מאמר. לאוס קינה. הילדים רדפו אחריו וקראו לו לאוס קינה, וזה הפך להיות עד מהרה לאוס, כי אז לאוס וקמבודיה, מלחמה ועניינים. והוא פשוט במסגרת ההמרות שהוא עושה, שהוא ממיר את הדברים הנוראים לדברים יפים ומופלאים, אז הוא הפך את הלאוס הזה לסלי, סליה, סלוויון, לואיס, כל השמות, גם של, של, של ילדים וגם של נשים, ניירות.
כן. בוא נשמע קצת את שלמה גרוניך, שר את בשעת ההתבהרות על לואיס.
זה שיר נהדר.
בשעה שש לשעון האביב לואיס ילדת חלום יד ביד עם אהובה את השדרות תחצה ותדמה הכל היא תדמה לשמש
לחן של גרוניך לוקח את השיר באמת למקום מאוד אפל, כי אותי זה אחד השירים שאני יודעת בעל פה, הוא מאוד מנחמים אותי, מנחם.
כן.
למרות שהוא מחזור לא פשוט, המחזור הזה, הלואיס.
הוא מחזור שכולו אומר, אני אגלה לכם את האמת, האמת היא צל.
האמת היא צל.
כן.
אתה רוצה לשתף אותנו בסיפור המשעשע על המפלצת מלוך נס? השעשועים שהייתם עושים כשנסעתם לטייל ביחד בסקוטלנד?
אני לא זוכר, אבל אני זוכר שהיינו עושים הרבה שעשועים בסקוטלנד.
כי הוא היה מתרגם שירה סקוטית, ונסעתם לטייל פעם.
נסע לסקוטלנד, זה היה, זה היה הנסיעה המיתולוגית שלנו, אחת לשנה, כל שנה. עד מהרה הוא מצא את אלמנתו ואת בנו של המשורר מקדרמיד, והיינו נוסעים כל שנה על הבן של המשורר מקדרמיד. זה היה פולחן שלם של סקוטלנד, ויאיר נראה סקוטי בסקוטלנד. אליי היו מדברים באנגלית, ואליו הם היו מדברים בשפה.
ג'ינג'י.
היו מדברים אליו, באופן שאני לא הייתי מבין בדיאלקט שלהם, כן? אליי היו מדברים באנגלית יפה, כן? והוא שבקושי ידע אנגלית, אז ידע גיילית, כן? לתרגם את מקדרמית, וזהו ידע היטב, כן?
מנחם ונדב, אולי כדאי להזכיר את הקשר מיוחד שהיה להורוויץ עם אלתרמן, שעקב אחריו הלך לאיזשהו אירוע על עיר היונה, ככה ראה אותו יוצא מימונית ברחוב דיזינגוף, גילה איפה הוא גר, והתחיל להביא לו שירים, ואלתרמן קיבל את הקשר הזה, ערך אותו בבית, פרסם שיר שלו בדבר ב-1957, וקצת היה לו תחליף אב במובן מסוים.
אז זאת תקופה שאני עוד לא הכרתי את יאיר. הוא באמת כנער, כך, הסיפור סיפרת נכון לגמרי, יאיר סיפר לי אותו הרבה פעמים, ואלתרמן ממש התייחס אליו כאל אב, וטיפח אותו, והביא להדפסת עוד שירים שלו בדבר, שירים נוראים אגב מהתקופה היא, זה הכל שירים שיאיר גנז אחר כך, והוא שמר על אהבה והערכה עצומה לאלתרמן כל חייו, זה היה די קשה בחברת מאיר ובחברת
המרדנים הגדולים.
בחברת מאיר ובחברת מנחם שתאהבו את אלתרמן, שתאהבו את אלתרמן והעריכו את הריצו את אבות ישרון. ותמיד היינו רבים על אלתרמן, והייתי מביא לו שורות להראות כמה הם נוראות. ועל כל פנים זה היה מין שיחה קבועה בינינו. הוא שמר אמונים לאלתרמן.
פרופסור פרי, אני חושב, אני אשאל אותך את השאלה הזאת, שבכל זאת אפשר לראות משהו אלתרמני בשירה של יאיר, גם אם לא במקצה ובמשקל, אבל לעומת החברה שהוא הסתובב בה, באמת, אז הוא לא פחד מהמילים הגדולות, הבומבסטיות, הלא רזות.
החיפוש אחרי האור.
כן, אבל הוא ידע לעשות את ה... חסמים הרבה יותר גדולים מאלתרמן לדעתי. בכל מיני כל מיני שורות נפלאות של דעתי, אלתרמן היה מסוגל לעשות כל מיני דימויים סופר מבריקים, מין זכוכיות כאלה שאף אחד לא יודע לעשות כמור, אבל הורוביץ ידע להגיד שבור שובר הולך לו כנפיים על אדמה זעזוע. מי עוד יכול לכתוב שורה כזו?
ולקראת סיום הזכרתי את הספר האחרון שלו, פרפור פרוסדורים, שהוקדש לכל הרופאים, רופאי הלב שטיפלו בו באיכילוב, ויש שם ממש כבר שירה...
מעניין, ציפור כלואה הספר, אבל...
הציפור כלואה, כן, המחזור.
זה באמת פרפור פרוסדורים.
המחזור פרפור פרוסדורים בתוך ציפור כלואה, בתוך ציפור כלואה מלווה ב...
כי פרפור פרוסדורים זו הייתה הגדרת המחלה שלו.
כן, כן, מלווה ברישומים המקסימים של קופרמן הצייר, ויש שם שירה כבר שהיא ממש דוקומנטרית. אמר הרופא, חולשת שריר הלב פירושה אי ספיקה שתוצאתה הצפת הסכר, ואז הקשיתי. אז, אמר הרופא, עלול להיווצר גודש ריאה וקצרה הנשימה. ואז, קצרה רוחי. אז, הוסיף ואמר הרופא, יש חשש לחץ על הכבד אשר מצידו ילחץ על הקיבה וכך הלאה. אז הוא לוקח את המילים, את המונחים הרפואיים, שממש מתוך שיחה עם הרופא והופך אותם לשירה. ואתה אמרת, נדב, שגם שמעת תוכנית שלו כשנה לפני מותו, שהוא דיבר על ה... מחלה שלו.
בימי כחייל בגלי צהל, באחד מימי שבוע הספר, אז החלטתי להיכנס לארכיון ולחפש, אולי אני אמצא איזשהו רעיון איתו, ומצאתי רעיון משנת 87, שבו הוא בעצם אומר שדווקא בזכות המחלה במרכאות, הוא קיבל כוח, כי כשאדם חולה, כך הוא אומר שם, הוא מקבל פתאום פרופורציות אחרות על מה חשוב בחייו של אדם, והרבה עניינים שהעיקו עליו מסתלקים, ואז דווקא מתוך המחלה, כך הוא אומר, יש בו איזה אביב. אלה המילים.
דווקא מתוך המחלה.
זה נשאר לי.
כמו בשעה
מתוך המחלה יוצא אביב.
כמו בשעה שש לישון האביב, הלואיס. אז אנחנו נסיים את השיחה איתכם בשיר קצר שלו, ששמו מעט, וגם השיר הוא מעט. שוב, זה לא שיר אולי שפשוט להבנה, אבל הוא כל כך יפה, הוא מלטף, וגם המוזיקה שלו. מעט דברים רכים עושים אותי קשה. מעט הם, כגון, הרוח הענוג השורה בחדר, המלטף בחללים שהם כגון הדברים הרכים שלמפתן אהבה. מושלם, כמו שאמרת, מנחם, באמת מושלם. הוא באמת משורר מושלם, וצריך להחזיר אותו יותר ויותר למחזור השירה העברית.
אז עכשיו אוזי שביט הוציא ספר קטן של 100 עמודים. נכון. תום ותום וקיים, וזה השירים הכי יפים של יאיר.
זה השירים על היתמות.
לא, כן, לא, אבל הספר זה מקבץ של השירים הכי יפים שלו, הכי נגישים, ואני מקווה שהספר הזה יחסיר אותו אל רבים.
פרופסור מנחם פרי והמשורר נדב אלפרין, תודה רבה לשניכם, 30 שנה למותו של יאיר הורוביץ. אנחנו נסיים עם שיר שהלחין ערן צור, שיר של הורוביץ, סלוויון. נודה ליובל יסוד על הביצוע הטכני, לליטל אמירן על ההפקה. דיברנו הרבה על חולי היום, ענת, גם בספרות וגם בשירה, ואנחנו נאחל לנו ולמאזיננו
בריאות ואריכות ימים. שבת שלום. שירי לברי,
ענת שרון בלייס.
להתראות.
החולפות בעונות, החולפות בעונות, צמח מיצר עם השקופים נעלם לשולחנם מסב והענבים שיקורים שיקורים שיקורים